יסוד הנצרות. במתית פרק ה', הדרשה מן ההר. כמו שהנוצרים רצו ליצור אנטיתזה למעמד הר סיני חלילה, הם יצרו את המושג הזה של הדרשה מן ההר. תורת משה ניתנה מן ההר, וישו מדבר גם כן מן ההר, והם לא שמים לב שבתורת משה כתוב חד משמעית שאם יבוא אדם ויעמוד על הר או על מה שלא יהיה וירצה לתת תורה, אסור לשמוע לו. וכך כתוב בפרשת מעמד הר סיני, פרק י' פסוק ט', ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, הסיבה שהאלוקים אומר שיש להאמין במשה רבינו היא שהעם ישמע בדברי עמך. רק במקרה שהמונים עדים למעמד שהאלוקים מדבר עם הנביא, יש מקום להאמין לו ולנבואתו. ואילו אם האלוקים, אם בא אדם ועומד על הר ומביא כביכול תורה חדשה בלי שהמונים רואים את האלוקים מדבר אליו, אין להאמין לו. זה מה שכתוב כך. אותו אדם שבא להביא תורה חדשה, עליו נאמר כי יסיתך אחיך בן אמך, בפרשת נביא שקר. ומאוד מעניין, בן אמך כתוב שם, כלומר יהיה לו רק אמא, אבא לא יהיה ידוע מי האבא, ידוע יהיה רק ידועה תהיה אמו ולא אביו. בכל אופן, בהתעלם מהנקודה הזאת הנוצרים לא שמו לב, העמידו אותו על הר, ושם הוא אומר בין השאר את המשפט הבא: לא באתי להחסיר אלא להוסיף או למלא. תרגומים שונים. ולא שמו. והנה יש כאן פרדוקס נוסף. שהרי תורת ישראל, עליה כאמור מסתמכים הנוצרים, אומרת בדברים פרק ד' פסוק ב', לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. כלומר, ברגע שאדם בא ואומר אני בא להוסיף, כל המוסיף גורע. הרי עצם התוספת אסורה גם כן כמו הגרעון. וכאן אומרים הנוצרים, אז מה זה שהחכמים באו והוסיפו כל מיני איסורים, כמו איסור בשר, עוף בחלב או דברים כאלה? יש פה טעות. מה פירוש המושג תוספת? מה פירוש המושג תוספת? מושג תוספת אין משמעותו דבר אחר, אלא מאותו סוג עצמו. אדם לא יבוא לעירייה לבקש אישור לתוספת בנייה כי הוא רוצה לקנות מכונת כביסה. הוא רוצה להוסיף לבית מכונת כביסה. תוספת רק אם הוא מוסיף חדר. כשמוסיפים חדר לבית, זה תוספת. כשחכמים באו וגזרו גזרות, הם מלכתחילה אמרו, זה לא מצווה כמו מצוות התורה, אלא זה משהו אחר. ונתנו למצוות שלהם גדרים אחרים, ונתנו למצוות שלהם מסגרות אחרות, ואיסורים אחרים ועונשים אחרים למי שעובר, כך שזה לא אותו סוג של תוספת. מכל מקום, הנצרות באה וטוענת שהיא לא באה להחסיר, אלא להוסיף, או למלא, באה בשעה. שהם ביקלו את כל המצוות המעשיות, תפילין, ציצית, שום דבר לא מקיימים, שום דבר לא מחייבים, והם טוענים שלא צריך לקיים. תבואו ותגידו, היהודים המשיחיים באים אומרים, נכון, צריך לקיים גם את כל המצוות. קודם כל, גם הם לא מקיימים את כל המצוות. חוץ מזה, על הנושא של היהודים המשיחיים שמנסים לשלב, נדבר בהמשך. ובאותה דרשה מן ההר אומר ישו כך: אמרו לכם, אהוב את רעך ושנא את שונאיך, ואני אומר לכם, אהוב גם את שונאיך. בשום מקום ברחבי תורת ישראל אין כזאת אמירה, אין כזה פסוק. המציאו פסוק. לא אמרו בשום מקום, אהוב את רעך ושנא את שונאיך. כתוב, אהבת לרעך כמוך. וכתוב, כי תראה את חמור שונאיך, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. בשום מקום לא כתוב, ושנא את שונאיך. כך שלמעשה גם כאן המציאו פסוק, ויש עוד עשרות רבות של דוגמאות מן הסוג הזה. נעבור עכשיו לטפל בכמה מעקרונות הנצרות שהנוצרים, או ה-Jews for Jesus, או ה-Christian Jews, כלומר היהודים המשיחיים, כולם מאמינים בהם ומקבלים אותם. אחד העקרונות היסודיים של הנצרות זה ביאת המשיח. הם טוענים משיח כבר בא. בואו נבדוק האם באמת המשיח כפי שמתואר בפסוקים של נביאי ישראל שעליהם בונים הנוצרים גם את מודל המשיח שלהם, האם באמת משיח כבר בא. שואלים אותנו תמיד, תגידו, מה אתם אומרים, איך יהיה ביאת המשיח? יש לכם מועמד יותר טוב? התשובה היא, יש תיאור מה צריך להיות בביאת המשיח. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, אין עדיין, ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים, אין עדיין, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, עוד לא אמרו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ושפט בין הגויים המשיח, לא ידוע שישו שפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, לא ידוע שהוא הוכיח לעמים רבים שום דבר, לא תוכחה ולא הוכחה, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כידוע, נשאים חרב ומלמדים מלחמה ושופכים דם עד כדי נשק אטומי ונשק להשמדה המונית, נשק בקטריולוגי, נשק כימי, או כמו שכתוב בישעיהו פרק י' א', ויצא חוטר מגזע ישי, כבר עמדנו על הפרובלמטיקה. ובהמשך כתוב, והיה צדק אזור מותניו והאמונה אזור חלציו, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם, ושעשה יונק על חור פטן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. לא מומלץ לחלוטין שאנשים, ולו גם נוצרים מאמינים, יניחו לילדיהם לשים את ידיהם על חור של פטן או על מאורת צפעוני. וגם חיות אחד באוסטרליה הגשימו את הפסוק הזה, שמו בכלוב זאב עם כבש וכתבו את הפסוק וגר זאב עם כבש, מה שהם לא מספרים למבקרים שכל יום מחליפים את הכבש. כשאתה מצטט פסוקים כאלה ורבים אחרים ושואל את הנוצרים היכן אלה יתקיימו עם אכן במשיח, אומרים יבוא פעם שנייה, כל מה שלא הספיק בפעם הראשונה יבוא פעם שנייה, second coming, second appearance, הופעה שנייה של משיח. הם מחכים שישו יחזור ויופיע. זה פטנט לא רגיל שברגע שהמציאו אותו כל אחד יכול להיות מועמד למשיח. למשל ג'ורג' וושינגטון, אולי ג'ורג' וושינגטון, אולי אברהם לינקולן שחרר את העבדים, כתוב העבד חופשי מאדוניו. תגידו הוא צריך להיות יהודי? פעם הבאה יהיה יהודי. תגידו הוא צריך להיות בן דוד? לא, פעם הבאה. אין שלום עולים? פעם הבאה. דוד בן גוריון אולי, אולי בנימין נתניהו, לא, לא, אולי כן, אולי הוא בכלל גם בן דוד, עוד אין שלום, אולי יהיה פעם הבאה, אולי שיבחר פעם שנייה. כלומר, ברגע שאתה בא ומחלק את ביאת המשיח לשתי הופעות, כשאין לך שום קריטריונים מראש מה צריך להיות בהופעה הראשונה ומה צריך להיות בהופעה השנייה, איבדת את הבסיס להוכחה. כל אחד יכול להיות משיח, כל אחד. וממילא אני בכלל לא מבין למה הם התעקשו שישו נולד מבטולה. נניח שלא, אני אגיד פעם הבא יוולד מבטולה, יוולד מגבר, אני יודע מה הבעיה? בכלל מניין נולד הרעיון הזה של שתי הופעות של משיח? איפה יש בתנך רמז לשתי הופעות של משיח? וכאן הנוצרים, ממש מפליא, מסתמכים על חזון. הם אומרים, הנה כתובה פרשה של משיח ב... ספר זכריה ופרשה של משיח בספר דניאל. שתי הפרשיות הללו סותרות זו את זו. במקום אחד כתוב שהוא יבוא בזכריה פרק י"ג, פרק י"א, מתואר משיח מגיע אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות, ובספר דניאל מתואר וערו עם ענני שמיה, הנה הוא מופיע עם ענני שמיה. הנה היא בספר זכריה, פרק ת' כתוב, וחניתי לביתי מצבא מעובר ומשע ולא יעבור עליהם עוד נוגס, כי אתה ראיתי בעיניי, גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושעו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות. פירוש הדבר, עלוב, אני, סובל, זו צורה אחת. צורה שנייה, מתואר בספר דניאל, בצורה מפוארת, וערו עם ענני שמיה, והנה הוא בא עם ענני שמיה, כבר אנש אתה. על התיאור הכפול הזה של משיח יש תשובה יהודית, שתי תשובות יהודיות. תשובה יהודית אחת אומרת, זכור יבוא בצורה מפוארת, לא זכור יבוא עם ענני שמיה, יבוא אני ורוכב על חמור. שני תיאורים שנתונים לבחירת עם ישראל. ובאמת הפירוש הזה של שתי אפשרויות מרומז בנביא בישעיהו פרק סמך א' פסוק אחרון, האומר אני השם בעיתה אחישנה. שואלים חז"ל, אם זה בזמנה בעיתה אז זה לא אחישנה, אם זה אחישנה אז זה לא בזמנה. אומרים חז"ל, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה, כך שהשורש לפירוש היהודי כבר נמצא שם. האבן עזרא אומר, וזה פירוש יהודי שני, שפה יש רמז לשני משיחים. בזכריה מתואר משיח בן יוסף, כפי שהגמרא בסוכה באמת מסבירה, שהמספד שמיד נדבר עליו מתייחס למשיח בן יוסף שיהרג, ובדניאל מתואר משיח בן דוד. והוא הנוצרים אמרו, רגע, מה פתאום שני משיחים? כנראה שהייתה להם בעיה. הם לא רצו להגיד, אומרים הנוצרים, החכמים לא רצו להכיר בכך שיש שתי הופעות של משיח, עשו אחד בן יוסף ואחד בן דוד. אבל למעשה זה רק אותו משיח פעמיים הופיע. בואו נבדוק האם באמת אכן כך הדבר, האם באמת חז"ל נאלצו להכיר בשתי הופעות של משיח וחילקו את זה בן יוסף, האם באמת בעובדה שחז"ל מדברים על בן יוסף ובן דוד יש חיזוק לשתי הופעות של משיח. בואו נבדוק. לפי טענתם, באמת זכריה מדבר על ההופעה הראשונה, כך שלפחות מקור אחד חייב להיות על ההופעה הראשונה. כשאתה מצטט ישעיהו ג' כמו שציטטנו, ישעיהו ב' כמו שציטטנו קודם, שלום עולמי, אומרים זה יהיה בפעם השנייה. אתה מצטט ישעיהו י' א' וגר זאב עם כבש, זה יהיה בפעם השנייה. אבל זכריה בוודאי בפעם הראשונה? אם זכריה בוודאי בפעם הראשונה, אם כך, בואו ונבדוק. פסוק אחד לפני הפסוק המתאר את משיח מגיע אני ורוכב על חמור, מתואר וחניתי לביתי מצבא מעובר ומושב, פסוק ח', ולא יעבור עליהם עוד נוגס. כלומר, לא יהיה עוד נוגס לעם ישראל. האומנם אחרי שהופיע ישו לא היה נוגס לעם ישראל כשמאמיניו השתדלו בכל מאודם להיות הנוגסים הפיראיים והברוטליים ביותר? האם הפסוק הזה יתגשם? ובהמשך כתוב בספר זכריה מתואר כיצד באמת ימות פה מישהו שיספידו אותו במספד גדול. בפרק י"ב מתואר, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון, וספדה הארץ משפחות משפחות. והם אומרים, הנה ושפכתי על בית דוד על יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבחור. בחור, הם אומרים, שכביכול בין האלוהים חלילה, והביטו אליו את אשר דקרו, הנה דקרו אותו בידיים צליבה. פשטות דקרו זה לדקור בחרב, ופשטות פשט המילה לדקור זה לדקור בחרב, הורגים בחרב, זה נקרא דקירה. זה מאוד מוזר לבוא להגיד שלדקור זה בלשון התנך, כשעוד לא היה מקובל בכלל לצלוב, אם בכלל היה אי פעם מקובל, אז לדקור את הידיים, לא כתוב, אבל נניח. אבל לפני כן כתוב באותו פסוק, ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים. ירושלים רוח חן ותחנונים, איפה זה התקשם? בביאה הראשונה עד עכשיו לא התגשם. וספדה הארץ משפחות משפחות, לא שמענו שדבר כזה. כל המשפחות הנשארות, כולם הספידו את ישו, כל המשפחות. הרי בברית החדשה מתואר כיצד צמחו כשהוציאו את ישו להורג. ובהמשך, הנה יום בא להשם וחולק שנלך בקרבך, ויצא השם ונלחם, ועמדו עגליו ביום על הר הזיתים, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה. ובהמשך כתוב, וזאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר צבו על ירושלים, והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה להשתחוות ולחוג את חג הסוכות. לא תהיה להם ברירה אלא להגיד שגם כל זה מדובר על הביאה השנייה. כלומר, בתוך אותם פסוקים בזכריה שעוסקים בביאה הראשונה בעליל, כי הרי פה מתואר אני ורוכב על חמור, פתאום צריך לעבור לביאה השנייה לפי דעתם, כי גם זה לא מסתדר. לעומת זאת בדניאל, שם מתוארת לפי דעתם הביאה השנייה, והרו עם ענני שמיה, הרי מהחשבונות שבסוף דניאל, שבכוונה לא נכנסנו אליהם פה, כי יש שם דברים מאוד מאופלים שצריך להתעמק בהם, לפי דעתם החשבונות של דניאל, 70 שבועים מתייחסים לביאה הראשונה. אז כך שגם במקור לכביכול שתי ביאות יש סלט שלם שהכל מתערבב ושוב איבדנו את הבסיס לשום דבר. ממילא, מה שהם באים אומרים, שחזל מדברים על משיח בן דוד, משיח בן יוסף, זה דברים שמסתדרים בלי לסתור שום דבר, כי גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד טרם הגיעו, וממילא נמתין. שני התיאורים הללו, אם באמת מדובר לפי הביאור שזה שני שלבים, יקרו בזה אחר זה בעוד החזון למועד והדרך לפנינו. זאת מבחינת שתי ההופעות שאין להם שום בסיס ושום מקור. אבל כאן יש דבר מאוד מעניין. מפעם לפעם כשנוח להם הם מסתמכים על חזל שאותם הם מגנים בכל פעם ופעם, וגם התיאור הזה של המספד שמופיע גמרא במסכת סוכה הוא אחד מהתיאורים החביבים עליהם, וגם בחוברת שהוצאה לו מזמן תחת שם השלום מביאים כל מיני ציטוטים מחזל, ויוצאות מפעם לפעם חוברות של כל מיני נושאים על פי חזל. הם מצטטים את חזל מתי שנוח להם. אז בואו נראה מה חזל בעצמם אמרו בגמרא במסכת גיטין דף נ"ח על מצבו של ישו בעולם האמת. מתואר שם כיצד אונקלוס הגר, אונקלוס הגר אחיינו של טיטוס לפני שהתגייר, העלה את ישו באוב, עשה סיאנס, וישו הרו גברה אותו האיש בא ואמר לו שבעולם האמת עם ישראל חשובים, ותיאר את ייסורי הגהנום שהוא סובל בגלל שהוא לגלג על דברי חכמים, ואמר שכדאי לך לדרוש את טובתם, טובתם דרוש, רעתם אל תדרוש, כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו של מקום. הייתי אומר שהנוצרים לא בדיוק מילאו את הציווי הזה במהלך ההיסטוריה העקובה מדם שהם הביאו עלינו. עיקרון נוצרי נוסף, original sin, כולם נולדים בחטא, ורק מי שמצטרף לאמונת ישו יש לו כפרה, משום שדמו של ישו הוא מכפר. והרבה פעמים כשמיסיונר או נוצרי או בעיקר יהודי משיחי נקלע למבוכה, כשאתה שואל אותם פסוק זה או אחר, זאת אומרת, מאיפה תהיה לי כפרה, מאיפה יהיה לי את הדם המכפר על המזבח אם לא דמו של ישו? זאת באמת פליאה עצומה, מניין נולדה השטות הזאת. קודם כל, גם אם נניח שצריך דם לכפרה, גם אם נניח, הרי הכוונה לדם שנשפך על המזבח. דמו של ישו לא נשפך על שום מזבח. בית, גם אם נאמר שצריך דם לכפרה, מדובר על דם של בהימות טהורות המוקרבות כקורבן, שברים, כבשים, לא בשום אופן לא לדם אדם. דם אדם, הרי התורה הרחיקה, ארור מי שיקריב את בנו את ביתו למולך. קורבנות אדם התורה רחקה, רק הפגנים עובדי אלימים האמינו שדם אדם מחפר. כך שהרעיון הזה שהוא רעיון אלימי, שוב הוא מסוג הרעיונות שאפשר היה למכור לעובדי האלימים יחד עם הבתולה, אבל זה רעיון שהוא אנטיפזה מוחלט ליהדות ואין לו שום מקור בתורה. מה גם שאומנם בזמן שבית המקדש היה קיים הקורבנות היו מחפרים, אבל גם בזמן שאין בית המקדש קיים מעשיו של כל אדם ואדם הם המבחנים בעיני האלוקים. לפי אמונת הנצרות כל צדיקי עולם, שהם צדיקים גם לפי שיטתם, אדם יכול כל ימיו להיות צדיק, אברהם, יצחק, יעקב, כולם, וכל הצדיקים של דורנו, של דורות קודמים, לפי דעתם, חסידי אומות העולם כצדיקי ישראל, כולם נשרפו וישרפו בגיהנום, אלא אם כן מצטרפים לישו והוא מציב את כולם. היש בזה היגיון? זה צדק אלוקי, שאדם בלי להתחשב במעשיו, יענש קשות, ורק אם הוא מאמין ב... יהיה אשר יהיה, הוא הופך להיות לצדיק. והנה בפסוקים במאות מקומות בתורה ובנביאים כתוב שהאדם נמדד לפי מעשיו, ורק המעשים של האדם הם אלו שיחריעו. כמו למשל הפתרה שאומרים ביום הכיפורים בישעיהו פרק נ"ח, החל מפסוק ה', החזה יהיה צום מבחיריו, יום ענות אדם נפשו, הלחוף, הלחוף כאגמון ראשו ושק ואפר יציע, הלא זה תקרא יום צום, צום ויום רצון להשם, הלא זה צום מבחיריו, פתח חרצובות רשע, התר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשים, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם, אז ייבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, וכבוד השם יאספך, אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. אם תסיר מתוכך מותה, ותפק לרעב נפשך, ונחך השם תמיד, והשביע בצחצחות נפשך. כלומר, מה שאתה צריך תתנהג כראוי, תקרא והשם יענך. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לו שבת עונג מקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, אז תתענג על השם, שום רמז להצטרף לאיזשהו צדיק ולהכניס אותו בלבך או באיזשהו מקום אחר בתוכך. ההתנהגות שלך היא הקובעת. כך שכל הרעיון של דם הוא רעיון מזוויע, וכל הרעיון של צורך להתלוות למישהו שיציל אותנו מהגיהנום הוא לא רעיון יהודי בכלל. אין אני יודע מה מקורו, אין לו שום מקור בפסוקים, והפסוקים אומרים בדיוק ההפך. עיקר לעובדות ההיסטוריות כפי שהן, כיוון שאחרי הכל הכל בנוי על דמותו של אדם שאמור היה להיות ישות שהופיע בהיסטוריה. צריך לבדוק האומנם הישות הזאת אכן בכלל הייתה, ואם כן, האם היא הייתה כפי שמתארים אותה הנוצרים. המקור ההיסטורי היחיד המתאר את ישו זה התלמוד הבבלי. יש עוד מקור אחד שיכול להיחשב כמקור היסטורי, וזה קטע אחד ביוסף, בכתביו של יוסף בן מתתיהו, קצר מאוד, כללי מאוד, שרוב החוקרים טוענים שהוא מזויף, לא מתאים לסגנון, וממילא הוא לא אומר שום דבר, מתאר איזה דמות וכו'. האבנגיליון עצמו לא יכול לחשב כמקור היסטורי, מתוך שנכתב כמאה שנה לכל המוקדם אחרי שישו כבר לא היה, כלומר כתבו אותו בזמן שלא היו עדי ראייה שיכלו לאשר ולהכחיש. חכמי התלמוד מתארים את ישו כתלמיד של רבי יהושע בן פרחיה. לפי זה ישו בכלל לא חי בתקופה שהנצרות טוענת. הוא חי תקופה של כ-200 שנה לפני כן, בתקופת הזוגות, מה שישבש להם את כל החשבונות שהם מחשבים לפי חשבונות הגאולה שלהם. והתלמוד הבבלי מתואר ישו כתלמיד שרבי יהושע בן פרחיה דחה אותו בשתי ידיים, וחזר מבקרים אותו שאם הוא לא היה דוחה בשתי ידיים הוא היה מחזיר אותו, ומכיוון שהיה לו כוחות שהוא הביא ממצרים, כך מתארים חכמים, הוא מסוגל היה לבצע כל מיני מופתים. אם בא אליי נוצרי ואומר, תשמע, אני לא מאמין שישו עשה מופתים כדי למצוא חן, ואני אומר, תשמע, הוא כן עשה, התלמוד מתאר שהוא עשה. אז מה? בתורה כתוב שנביא שקר יכול לעשות מופת, ובא ג' פסוק ב', כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא. כלומר, יכול להיות נביא שקר שיעשה אותות ומופתים, ואם הוא יגיד לעשות ההפך מהתורה לא שומעים. ומעניין שהפסוק הזה של נביא שקר מופיע מיד אחרי המקום השני שהתורה כותבת בדברים י"ג פסוק א', את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו. הווה אומר, אותו אדם שבא ואומר אנחנו לא באנו לגרוע אלא להוסיף, הוא בוודאי נביא שקר. ממילא מהאותות והמופתים אין אנו מתפעלים. מכל מקום, הברית הזו שנקראת חדשה, כאמור נכתבה לא ברצף היסטורי עד ישו, ואין אנו יודעים בדיוק מבחינה היסטורית, אין להם שום דרך להוכיח שהתיאורים שמתארים שהיו אכן היו. באמת פרופסור דיוויד פלוסר טוען שהוא חוקר נצרות מוכר ומכובד, שישו מערב אל הנברא. וזו דמות מיתולוגית שחיברו אותה סביב הכהן, סביב קבוצת האיסיים. יוחנן המטביל לפי דעתו זה הכהן הגדול של האיסיים, ועוד כהנה וכן הרעיונות, שאין אני מייחס להם אותנטיות מוחלטת וודאות מוכחת, אבל רעיונות כאלה יכולים להיוולד רק במקום שאין רציפות היסטורית מוכחת. ובכלל, אם ניקח את הספר הזה בין 1900 השנים הנקרא הברית החדשה, שיש בו פחות מ-200 אלף אותיות, ויש בו 150 אלף גרסאות, ומתוכם 150 אלף הגרסאות הללו מחולקים ל-10,000 מקומות שיש שינויים בין מקור למקור, בין גרסה לגרסה, ומתוכם 400 מקומות חשובים. לעומת זאת, כל ספרי התורה זהים, אין הבדל במילה אחת בין ספר לספר, ויש הבדל בין שתי אותיות, מדבד כמה עשרות חסרות ויתרות, ששתי הצורות הן כתיב לגיטימי, אבל יש הבדל בין שתי אותיות בין ספרי התורה שקוראים בהם, בין מקום אחד פסוע דקה עם א' עם ה' ועוד ו' אחת בפרשת נוח, וזה ספר שעובר 3,300 שנה, והגודל שלו הוא 300 אלף אותיות ויותר. כך שהצפי, אם באמת 150 אלף אותיות זה שיבושים רגילים לספר שמועתק, היינו מצפים ל-600 אלף אותיות בספר שהוא פי שניים גדול ופי שניים זקן, וכל זה לא קרה. ולמדינו את ההבדל איך שהתורה עוברת ברציפות מדויקת, ואיך שהנצרות אפילו הכתבים שלהם לא עוברים ברציפות מדויקת עם מנגנוני ההגנה שכאלה. ובכלל, אחת הטענות שטוענים הנוצרים שאין רציפות היסטורית ליהדות, הם שזו טענת שקר ואין לה על מה להסתמך. צריך לפתוח את אטלס עץ חיים, צריך פשוט לפתוח את המשנה בפרקי אבות ולראות את הרציפות ההיסטורית. משה קיבל תורה מסיני בשנת 2448 וישנים לכתוב אותה בשנת 2488, מסר אותה ליהושע, ויהושע לעתניאל בן כנז, ועתניאל בן כנז לאהוד בן גרה, ואהוד בן גרה לברק ודברה, וכך כל השופטים עד סיום תקופת השופטים, תחילת תקופת הנביאים עם שמואל, דוד ושאול נתן הנביא ואחיה השילוני ישעיהו הנביא עד זרובבל בן שאלתיאל תקופת בית שני. לא נעסוק כעת בפירוט של כל השושלת והרציפות ההיסטורית, אבל מדובר ברציפות היסטורית שמית, ויש איזה הרצאות שלמות להראות את זה וספרים שלמים שחוברו לזה, וכל אלה שמנסים לקהל להרער את הדברים הללו מראים שטענות רציניות אין להם כשמנסים להתווכח עם עובדות. מכל מקום, לסיכומם של דברים, מבחינת הוויכוח הרעיוני, צריך לזכור שבשלושת הנקודות המרכזיות, הוכחות מפסוקים מן התנך אין, ויש הוכחות הפוכות. עקרונות הנצרות המסתמכים על פסוקים מן התנך, אין להם על מה להסתמך, ובתנך כתוב בדיוק להפך. מודל של משיח לא התגשם, לא הופיע ולא היה. Second coming, second appearance, הופעה שנייה, זה רעיון טוב לפתור בעיות, אבל הוא גם כן משמיט את בסיס ההוכחה מתחת לרגליים, ואז כל אחד יכול להיות משיח, ובדי גם במקורות שמדברים על ההופעה הראשונה, שמה מתואר תיאור אחר לגמרי מה שהיה בזמנו של ישו לכל הדעות. ועקרונות הנצרות כמו האדם והחטא הקדמון הם עקרונות בעייתיים של בלתי ישימים ושאין להם שום מקור. אחת הנקודות שהנצרות דוגלת בה ומדברת עליה הרבה, זה תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. הם מקבלים תורה שבכתב. אני רק רוצה להראות, לא רוצה להראות כעת איך לא ייתכן תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, כי אי אפשר לדעת מצווה אחת מצורתה, וזה נושא להרצאה שלמה על תורה שבעל פה, אבל רק להראות איזה זוועה יכולה לצאת מזה. מדוע הנוצרים שרפו את היהודים על מוקדי השריפה ולא נתנו, הרגו אותם באיזו מיטה קלה יותר? הרי זו דת האהבה הגדולה. הנוצרים תמיד טענים שאפילו את היטלר אמרו לי מיסיונרים אחרי שהוא נענש כבר צריך לאהוב. כך הם טוענים, אפילו את היטלר המואבים כביכול. אז מדוע לשרוף כופרים לפי דעתם? תורת ישראל, שלא כל כך הרבה דיברה על אהבה, מדברת אחרת לגמרי. יש הרבה איסורי מיטה בתורה, ובכל זאת הגמרא במסכת מכות מספרת עובדה היסטורית שסנהדרין שהייתה הורגת מוציאה להורג פעם ב-70 שנה נקראת קטלנית. כלומר, מי שבכל זאת זכה במרכאות להיות מוצא להורג על ידי סנהדרין צריך להיות פושע מדופלא מאוד. ובכל זאת אומרת התורה ואומרים חז"ל, ברור לו מיטה יפה, תנסה להקל עליו את ההוצאה להורג. הנוצרים שורפים יהודים. מדוע? הנוצרים קראו לזה מוות בלי שפיכות דמים. איזו צביעות. בגלל שבפסוקים כתוב בספר בראשית, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. ממילא הם אומרים, אנחנו לא שפכנו דם, אנחנו צלינו אותו קומפלט. מוות בלי שפיכות דמים. וצריך להבין דבר אחד. אמנם היום יש ערבוב גדול בין הדת הפרוטסטנטית, נושא של פרוטסט, שהתנגדה לדת הקתולית, כשלותר תרגם את כתבי הנצרות, ואז פתאום שכל אדם, כל אחד מהמוני העם יכול לקרוא את הכתבים, ואז כל אחד יכול להבין את זה איך שהוא רוצה, ואז נוצרו הרבה שיטות והרבה דרכים. אבל בנצרות המקורית, שהיא הנצרות הקתולית, ובשורשיה יש מעמד שנקרא מעמד האפיפיור. האיש הזה נחשב כממשיך דרכו של פאולוס, מייסד הנצרות, ויש לו סמכות בלתי ניתנת לשיעור. האם מדת של אמת יכול לצאת שקר? ואם מטעם הסמכות העליונה של דת יצא שקר, האם זה לא מעיד על כל הדת? ביהדות להבדיל, אם ראש הסנהדרין טועה, זה לא מעיד על הדת, כי ראש הסנהדרין, לפי מה שמלמדים אותנו בתורה, יכול לטעות. ויש מושג של פער אלם דבר של ציבור, שאם סנהדרין טועים, חוזרים בהם, מביאים קורבן ומתכפרים. אבל בנצרות המציאה, אחת מענפי הנצרות המציאה מוסד האפיפיור, שהוא תחת אלוהים כביכול. ובמשך מאות שנים בהיסטוריה, גם האפיפיור תמך ידו על עלילת הדם. שהעלילו שיהודים לוקחים דם למצות של פסח, ושחטו המוני יהודים בגלל זה והסיתו את ההמונים כנגד. אני כבר לא מדבר על עצם אי המוסריות של שחיטת יהודים בצורה סוחפת. אני מדבר עכשיו על השקר. הרי כולם יודעים שיהודים מעולם לא השתמשו בדם לשום צורך פולחני. ואפילו האפיפיור לפני כמה שנים הודיע סוף סוף שעליית הדם הייתה שקר. האם זה לא מעיד על כל הדת הזאת? אם מתוכה יכולה הייתה לצאת טעות כזאת טרגית שכל המונים שינו בחייהם בגללה? והאם היהודים המשיחיים אומרים, רגע, אנחנו לא שייכים לזה. הם לא הבינו את הברית החדשה. אנחנו מבינים את הברית החדשה. לא מתנגדים ליהדות. ההפך, אנחנו חושבים שצריך להיות יהודי, אבל גם להאמין בישו כמשיח. זו יעזות מצח שאין כדוגמתה. לבוא ולומר אלפי שנים אחרי שהברית החדשה, כשמאות מיליונים של נוצרים האמינו בה במשך כל ההיסטוריה, ועשרות או מאות אלפי חכמים הקדישו את חייהם כדי ללמוד אותה והבינו אותה בצורה מסוימת, באים אלפי שנים אחרי כן כמה אנשים וטוענים, אנחנו מבינים את זה יותר מהם, ואנחנו הנוצרים האמיתיים. מי יקבל טענה כזאת משונה? במיוחד שהטענה הזאת כל כך נחוצה כדי להשתחרר מהצורך להתנצל על כל העליות אדם והאנטישמיות שנוצרה כתוצאה מהפרשנות מקובלת מאוד על הנוצרים בברית החדשה. ולכן עצם ההצטרפות לדת ישו, יש בה, מעבר לזה שאין בה קורטוב שבאמת באותה דת, יש בה משום אובדן כבוד עצמי לאומי ויריקה בפני קורבנות הנצרות לאורך כל ההיסטוריה, כולל קורבנות השואה, שהרי אם לא, שהנצרות חינכה במשך אלפי שנים ודורות רבים את המוני אירופה לראות ביהודי יצור שיש להוביל אותו לאבדון, לא היו ההמונים בפולין וברוסיה וגם בגרמניה מצטרפים ומשתפים פעולה בפועל או בהסכמה שבשתיקה, כל אחד לפי יכולתו, באותה שחיטה המונית. ולכן היום יהודים שמחפשים את האמת, ונשמתו של היהודי קוראת מתוכו, ויהדות הוא לא למד, אותם יהודים עלולים להפוך לטרף קל בידי מיסיונרים למיניהם שמרשימים את אלה שאינם יודעים בציטוטי פסוקים, ובדרך כלל השומעים מתרשמים מהידע של הדובר בשעשים יקחו את הפסוקים ויקחו שני פסוקים קודם ושני פסוקים לאחר מכן, גם בלי ידע מוקדם יראו את הסילוף, והם לא נגישים אל החומר. לכן ערכנו את היחידה הזאת כדי לפחות שידעו דוגמאות איך מטפלים ושיהיה להם כתובת לפנות לכל מי שפגש אי פעם מיסיונר ודיבר איתו, לאן לבוא, להרחיב את הדיבור, כי כל מה שנאמר פה זה רק בבחינת תן לחכם ויחכם עוד, מעין כרטיס ביקור של מה שיש לדבר. אפשר לקחת כל ראיה וראיה ולבדוק אותה לגופה. והנה בזמן האחרון הפיצו חוברת שבתוכה אפילו הראו בטכניקה של דילוגי אותיות שבספר דניאל מופיע בדילוג כלשהו ישוע שמי או ישוע משיח וכו'. זה פשוט לעג לאינטליגנציה. הרי בכל, אנחנו לקחנו עיתוני צהרה, עיתוני בוקר דתיים כמו יתד נאמן, והראינו כיצד גם שם בכותרת ראשית בדילוג של 14 אותיות מופיע ישוע משיח, ישוע משיח, מה שאתה רוצה. אם תיקח עיתון חרדי ותעביר אותו במחשב ולא יהיה שם בדילוגי אותיות כמה עשרות פעמים ישוע, זה יהיה תופעה מעניינת, תופעה יוצאת דופן, כי בדרך הטבע בכל עיתון, בכל טקסט תוכל למצוא את זה. וזה שמצאו את זה גם בדניאל זה טריוויאלי לגמרי, אין בזה שום משמעות מיוחדת, וזה שמציגים את זה כמשמעות זה בלוף אחד גדול. אלא מה תגידו, הרי נושא דילוגי האותיות מוצג בסמינרים. זה בדיוק כמו שאחד יבוא ויגיד אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש, השני יבוא ויגיד אחד ועוד אחד שווה שלוש, ותגיד הנה גם אתה אמרת שאחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש, אז מה זה משנה כבר? התשובה ועוד אחד משנה את כל ההבדל. בעבודותיהם של פרופסור אדה ריפס ושל דורון ויצטום, שחיברו את הספר הממד הנוסף ושחיברו את העבודה המדעית שנקראת Equidistance Letter Sequences in the Book of Genesis, שהופיע בסטטיסטיק סיינסס, שזה עיתון המדעי היוקרתי ביותר בענייני סטטיסטיקה, כתב העת המופיע בארצות הברית בענייני סטטיסטיקה, מכובד ביותר. יש שם מפות של ממצאים שכשעושים את החישוב של ההסתברויות הסטטיסטיות, ההסתברות מגיעה ל-10 בחזקת מינוס 17, בעוד שממצאים כמו ישוע שמי שנמצא ב... דניאל שהופץ בחוברת הזאת, ההסתברות שהוא ימצא היא 1:1 או 1:2, טריוויאלית לחלוטין, שכמו תמצא כל דבר בכל מקום, כפי שדורון ויצטום הראה בכתבה עיתונאית, שברמת ודאות, ברמת הסתברות הרבה יותר נמוכה, הוא מצא צ'רלי משיח באותו מקום. צ'רלי משיח, כששאלו אותו מי זה צ'רלי, זה יכול להיות צ'רלי צ'פלין, זה יכול להיות צ'רלי בראון, זה יכול להיות צ'רלי איקס, זה יכול להיות צ'רלי קופיקו, זה יכול להיות כל אחד. כך שלמעשה יש פה עוד ניסיון בצורה מאוד שרלטנית לקחת הוכחה שאין בה שום טעם ושום משמעות ולהפוך אותה לקלישאה ולהראות אותה להמונים, מתוך הסתמכות על זה שההמונים מתפעלים מהתוצאה הרגעית ולא בודקים. הבודק יגלה אותם במערומיהם. כשאתה עומד מול יהודי משיחי ואפילו מול ראש היהודים המשיחיים ומביא את הדברים האלה, התגובה הנשארת היא אחת. אחרי הטכניקות של לעבור מנושא לנושא, לעבור מפסוק לפסוק, התגובה הנשארת היא אחת. זה לא יעזור לך שום דבר. אני מרגיש את ישו בליבי, אז מה, אז אני לא צריך שום הוכחות. כשאמרו לי את זה בפעם הראשונה, אמרתי שאני לא קרדיולוג ואני לא מומחה למחלות לב, אבל דבר אחד צריך להיות ברור. ברגע שמעבירים את זה לרמת הסובייקט, וכל אחד מרגיש בליבו, כל גורו במזרח, וכל תרופה פסיכודלית וכל מנת LSD יכולה לגרום לכל אחד הרגשות תהיינה אשר תהיינה, הרגשות שבסופו של דבר משאירות מפח נפש אחד גדול. מי שבאמת נפשו משתוקקת לחפש אמת בצורה שגם תרווה את נשמתו וגם תעמוד במבחן הביקורת, מוזמן לבוא ולבדוק בצורה בלתי מחייבת ב ויכוח שכלי נוקב את מה שהיהדות מציעה זה אלפי שנים, ואז הוא יבין את מה שאמר הרמב"ן שאמרנו אותו בפתח הדברים, שלא בכדי מעולם לא קיבלו יהודים תלמידי חכמים כלשהם את הנצרות, לא במהלך ההיסטוריה ובוודאי לא בזמן שישו היה, כשלכאורה אז היה צריך להיות שיא השכנוע, כי אם הסיפורים כל כך אמורים לשכנע, הרי ההופעה בעצמה הייתה צריכה להיות שיא השכנוע, ואף אחד מחברי הסנהדרין לא קיבל אותו, אלא כולם דחו אותו. והנוצרים אמנם טוענים בוודאי כי הם פחדו ממנו, אבל כאן הם משמיטים את הבסיס, כי ברגע שמתחילים לתת טיעונים פוליטיים, לא רציונליים, אז אני גם יכול להגיד שכל אלה שבאים להפיץ את אמונתו של ישו משוחדים, אולי נתנו להם כסף. זאת טענה שפועלת כחרב פיפיות, ולכן האמת תורה דרכה ודבר אלוקינו יקום לעולם. אני רוצה לסיים את הדברים בציטוט מפסוק בישעיהו האומר, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון אשר תקום איתך למשפט תרשי, זאת נחלת עבדי השם וצדקתה מאיתנו עם השם. אומר הרמב״ם ביגר תימן, כל כלי יוצר עלייך, כל כלי נשק שייצרו כדי להילחם נגדך פיזית לא יצלח, וכל לשון אשר תקום איתך למשפט, כל אידיאולוגיה או כל דת שתעמוד למשפט לבירור האמת נגד תורת ישראל, תרשי, תצליחו להוכיח, נצליח להוכיח שאין בה ולא כלום. זאת נחלת עבדי השם וצדקתה מאיתנו עם השם. הוויכוח האמיתי ברמה השכלית העמוקה, ברמה הרוחנית האמיתית שבין תורת ישראל למיסיונרים היום, מהווה את אחת ההוכחות לכך. תודה רבה.